תחילתו של ספר הדברים, שהוא נקרא משנה תורה. ספר משנה תורה הוא בעצם נאום ארוך שאומר משה רבנו עליו השלום. נאום רצוף, שהוא, יש לו מעמד מאוד, מאוד ייחודי. זה בעצם דברים שהאדם אומר, ונחשבים תורה שבכתב. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, זכרו תורת משה עבדי, אז תורת משה זה פעמיים, פעם אחת משה רבנו הוא בעצם צינור שדרכו עובר את התורה, או עובר, נקרא זה דבר השם לעולם, פעם שנייה, הוא בעצמו אומר תורה. זאת אומרת, אדם אומר משהו, וזה נחשב תורה שבכתב. דבר נוסף שכדאי לדעת, ספר דברים נקרא משנה תורה, כי הוא חוזר. זה בעצם נאום שכל כולו, כידוע, נאמר במשך 37 ימים, מתחיל באלף בשבט, זה ממש מפורש, מסתיים בזין באדר כמובן ביום פטירת משה, והנאום הזה הוא ברציפות סיכום בעצם של מהלך הדברים, ובהרבה מאוד מובנים הוא חוזר על אירועים שכבר שמענו עליהם בעבר. בטח את מבינה שאין בתורה אות אחת מיותרת, קל וחומר סיפורים מיותרים שחוזרים פעמיים. כל סיפור שחוזר פעמיים, אנחנו אמורים להבין, להעמיק בו ולהבין מה התחדש. כי משה היה יכול פשוט לומר להם, לרמוז מה, כמו שהוא רמז בהתחלה, נכון? בהתחלה הוא אומר להם שמות. וכל שם הוא פותח, סוגריים כזה, כאילו. זה פרשייה שלמה ברמז. למה היה צריך לספר אותם סיפורים? כמו כאן חטא מרגלים, מינוי שופטים בהתחלה לפני כן, זה פרשיות שאנחנו כבר מכירים ותחנו אותם. תגיד לי, פשוט עיין בפרשת שלח, תראה מה כתוב שם. אז בגמרא ישנם שני יסודות חשובים שקשורים לספר הדברים. יסוד אחד חשוב, אומרת הגמרא, כל פרשה שנאמרה ונשנתה, זה בשביל דבר שיש בו חידוש שישנה בה. זאת אומרת, כל פרשה שיש, שנאמרה פעם שנייה, זה אומר שהפעם השנייה שונה, יש בה חידוש על פני הפעם הראשונה שבה זה נאמר. ואז כנראה שיש כל אחת מהפרשות, יש איזשהו מסר שונה, זווית שונה על האירוע. זווית אחת יותר בממד הכרונולוגי, זה קשור לספר שמות או במדבר, וזווית שנייה היא ברטרו פרספקטיבה, מה שנקרא, בספר דברים. זאת נקודה אחת, יסוד ראשון. יוסף. יוסף בן שרה אסתר, בשביל רפואה שלמה. רפואה שלמה. אז זאת נקודה אחת חשובה, שהחזרה, המשנה, משנה תורה של ספר הדברים, הוא לא פעם שנייה עוד מאותו דבר, הוא זווית אחרת. זה גם לקח עבורנו, שכאשר אנחנו עושים איזשהו חזרה פעם שנייה, אנחנו לא אמורים להגיע לאותו מקום, כמו הפעם הראשונה, אבל פשוט עוד אחד כזה. אנחנו אמורים לבנות איזו קומה חדשה על בסיס הקומה הראשונה. זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה חשובה, יש מחלוקת בחז"ל, האם דורשים סמוכים? האם בתורה דורשים סמוכים? זה קשור לעוד מחלוקת שכבר עסקנו בה בעבר, האם יש מוגדר מאוחר בתורה, או אין מוגדר מאוחר בתורה. זכות איפה זה נאמר? איפה אנחנו דנו בזה? ברש"י מול מי?
רמב"ן.
מול הרמב"ן, איפה?
מתן תורה.
מתן תורה, נכון, יפה מאוד, עם יתרו, טוב מאוד. בקטיסה, בסוף משפטים גם, גם בקטיסה בחטא העגל. האם יש מוגדר מאוחר בתורה, או אין מוגדר מאוחר בתורה? רש"י אומר, אין מוגדר מאוחר בתורה, או לא בהכרח, כוונה. הסדר הוא לא בהכרח מייצג סדר כרונולוגי, ורמב"ן אומר, יש מוגדר מאוחר בתורה. זה קשור לדורשים סמוכים. זאת אומרת, האם יש משמעות פנימית לעובדה שיש נניח פרשה א' ליד פרשה ב'? האם אפשר לדרוש את סמיכות הפרשיות? אומרת הגמרא, המחלוקת היא לגבי כל התורה כולה, אבל בספר דברים בוודאי דורשים סמוכים. למה בוודאי? מה יש? איזה מעלה יש בספר דברים שאין בשום חומש אחר? שפה משה אמר את זה ברצף וסידר את הדברים. אז אם הוא אמר את ג' לפני ד', יש איזו משמעות. זאת אומרת, אפשר היה לומר שכשקרו האירועים, ברור שיש סדר, אבל התורה לא איבדה את זה מחדש, לפי הרמב"ן ודאי שלא. אבל בספר הדברים זה בוודאי יש משמעות לסדר. אז זה יסוד שני שדורשים סמוכים בספר הדברים. לא מה היה הסדר שקרה, מה פתאום? אלא מה הסדר שהתורה אומרת, זאת אומרת, זה שפרשה א' ליד ב', אני יכול להבין מזה משהו. יש כאן מסר ספרותי, לא מסר כרונולוגי. לכן אי אפשר להכריע לפי זה.
זה כמעט
שמשה אומר, זה חבר בסדר כרונולוגי? לא, בדיוק לא. משה אומר את זה בסדר שהוא בחר לנכון לראות, לומר את זה. לכן, אם הוא בחר, אני ודאי יכול לחקור את זה, כאילו, לדרוש את זה. למה הוא שם את א' לפני ב'? זאת אומרת, כשזה קרה בתורה, אני יכול לומר, פשוט ככה יראה במציאות, לפחות לפי רמב"ן, יכול להיות שזה לא קשור לאיזה כוונת מכוון, אלא פשוט ככה, ככה זה קרה. בספר הדברים זה בטוח לא בהכרח מה שקרה. אז, כן. ערכית, נכון. זאת אומרת, כשמשה עומד עכשיו באלף בשבט, בשנת ה-40, הוא לא עכשיו אמור לחזור על פרוטוקולים ממה שקרה במדבר. זה לא העניין שלו, הוא צריך לתת עכשיו שיחת מוסר לעם ישראל. לכן הוא מסדר את הדברים כמו שהוא היה רוצה. אנחנו עוד נראה, גם השבוע, גם השבוע הבא, גם בעוד שבועיים, שיש אירועים שכשמשה מספר עליהם, זה נשמע אחרת מה שאנחנו מכירים וזוכרים מהאירוע בעצמו. ואנחנו, זה השם... נבין למה משה רבנו משנה. ממנו, הוא אמר אותם. לכן ספר דברים כמעט כולו בלשון, בגוף ראשון. לא אמרתי את זה? דבר הזה נראה לי, כאילו בהתחלה זה מה שאמרתי, שזה חידוש עצום, שהאדם אומר משהו ונחשב תורה שבכתב. זה באמת חידוש, זה כאילו פלא. זה שאלה טובה. כאילו, משה לא קיבל מה להגיד לעם ישראל. אפשר כן לומר שהוא קיבל את חומר הגלם, כאילו. אבל ברור שכאן העיבוד של משה. לכן דורשים סמוכים. כי יש כאן מחשבה מאחורי הסדר של הדברים. האירועים שקרו קרו מזמן, כשכאן מדברים תכף על חטא מרגלים, זה כבר קרה לפני 40 שנה. הוא עכשיו מתאר את זה מחדש. אחרי מה... לא, לא. יש עוד דיון בגמרא, איך התורה ניתנה. התורה כוונה עד ספר הדברים. האם היא ניתנה חטיבה אחת בסוף שנת ה-40, או שהיא ניתנה מגילה-מגילה. מה שבטוח, שמה שהתקבל בהר סיני, זה לא מה שיקרה אחרי. ברור שלא. או שזה היה מגילה-מגילה, כמובן כל פעם בצמוד לאירוע, ניתן עוד פרק, או שזה ניתן פעם אחת על הכל. התורה הייתה אחרת. נכון. נכון. בספר משנה תורה, משה רבנו, כי הוא מתאר את זה בזווית ראייה שלו. כן. כן. כן, אני לא כל כך הבנתי מה השאלה, רק אני חושב שיש לי מה לומר גם על המעט שכן הבנתי. אין דבר כזה חלק מאינסוף. חלק מאינסוף הוא אינסוף. מה הכוונה כאן אחוריי? אחוריי זה בלשון מליצה. זה לא באמת, אין אחוריים לקדוש ברוך הוא. אחוריי הכוונה, אתה יכול לראות את הנהגת השם רק במבט לאחור, רטרואקטיבית, רק אחרי. לא, אז או, אז מה שמשה כותב בספר דברים, אפשר היה לקרוא לזה בזהירות, זה כמו תורה שבעל פה. יש בזה, זאת אומרת, צד מסוים שהאדם שותף בבניית קומה נוספת לתורה, לכן משנה תורה, ספר דברים, הוא מייסד כאילו את הקומה הבאה של התורה, את הקומה שבה בני האדם הולכים לדרוש אותה. אז זה לא בדיוק ככה. זה לא שבדיוק משה רבנו כתב, כי זה לא, הרי זה לא תורה שבעל פה, כי דורשים אותה, זה חומר הגלם שאותו דורשים, אבל זה מעין תורה שבעל פה. זאת אומרת, יש כאן משהו בספר הזה או בנאום הזה, שהוא איך אני רואה את זה בזווית ראייה שלי. כן, כדאי לראות בספר אורות התורה, בפרק א', שם הרב עוסק בהבדל שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ומה מעל מה. שם הרב מסביר, כדאי באמת לראיין שם, שבאופן נגלה, התורה שבכתב יותר מתורה שבעל פה, כי היא אלוקית והיא אנושית. אבל בעומק הדבר, התורה שבעל פה, השורש שלה הוא עם ישראל. ושורש תורה שבכתב הוא הקדוש ברוך הוא. וישראל קדמו לעולם ולתורה, ולכן בשורש תורה שבעל פה היא מעל תורה שבכתב. אז אומנם בהתגלות זה יותר חלש, כמו שאתה אומר, זה יותר אנושי, יותר חסר, אבל בעומק התורה ניתנה בשביל ישראל. אז יש משהו בספר הדברים שהוא אפילו יותר. אני לא בא לומר עידוד לדבר הזה, רק שנדע שיש כאלה שנעביר, צריכים לראות מה בדיוק המקור של זה, אני לא יודע מה המקור של זה, יש נוהגים לקרוא כל שבת ספר הדברים. מכירות את המנהג הזה? כל שבת לקרוא את כל ספר הדברים. אני לא בעד, וזה לא פרסומת סמויה ולא גלויה. וכל דבר כזה צריכים לבדוק היטב מאיפה הוא מגיע, מה המקור. אבל יש, אומרים ככה, זה דבר שיש בו, יש לו, זה, זאת אומרת, שמועה שקיימת, שיש ספר דברים איזו סגולה מיוחדת, מדוע? מכיוון שהוא ערוך כולו כדיבור אחד רצוף. הוא כאילו עוגד את כל מה שעם ישראל עבר בחטיבה אחת, במבט אחד. בכל אופן, זה הקדמה נצרכת לספר דברים בכלל, ובפרשת דברים, אנחנו בעצם עסוקים בתוכחות. אני רק אומר את זה ממש בקיצור, נקרא אולי את הרש"י הראשון על ספר דברים, ובתוך, כן, כן, בכבוד.
ספר דברים נאמר בנבואה?
ספר דברים נאמר בנבואת משה, לא רק נבואה. זה אבי אבות הנבואה.
אז למה זה שונה מהספרים האחרים שגם הם נאמרו ככה?
מכיוון שבשאר הספרים, משה רבנו אומר את מה שהשם אמר לו לומר, וידבר השם אל משה לאמור. פה משה אומר מעצמו. זאת אומרת, אם הכוונה היא, האם זה נאמר בידי נביא, התשובה היא כן. האם זה נאמר כנבואה? זה לא נאמר כנבואה, זה דברי משה.
אז זה כמו כתובים.
אז באופן מסוים זה כמו כתובים. אבל זה נכלל בתוך חמישה חומשי תורה, אנחנו לא אומרים ארבעה חומשי תורה. יש חמישה חומשי תורה. נכון?
אוקיי, כן.
תשמע, אני חייב לומר אם לא שומעים אותך מכאן, תיסעי הביתה. תשאלי משם, ישמעו אותך יותר טוב. הלכת הביתה?
הייתי בבית.
בתוך כדי שיעור?
לא, לא. כל השנה
שלנו שיעור, אמרתי איפה, והלכתי הביתה, ושמעתי את זה. יפה מאוד. לא, כי אפשר היה אולי, באפשרים מסוימים, את יכולה להיות כאן, ללכת הביתה ולחזור, ואתה אותי באותו שיעור. אחרי זה שאולי זה הנקודה. כן. נחזור, בין אלה נחזור על השאלות, בסדר גמור, בסדר גמור. אבל מה שכן בזום, כן, זה אפשר לשמוע, נכון? שומעים את זה, אוקיי. כן.
זה לא קשור, אבל אפשר לשאול למה הרב לא בעד לקרוא את הספר דברים כל שבת?
השאלה הייתה, למה אני לא בעד לקרוא ספר דברים כל שבת? התשובה היא, כאילו, מה נפלתם עליי? אני לא אמרתי שאני לא בעד. רק אמרתי שכשיש דברים כאלה, אני מיד שואל באינסטינקט, אני שואל מה המקור. כי אני לא אוהב המצאות. אני מעריך שיש מקור, תגידי לי מהו. ואז נוכל לדעת, האם זה דבר שהוא מקור מהימן, גם זה הרבה תלוי, כאילו, עד כמה אפשר את אחורה, לראות את זה כבר בראשונים. אני לא יודע אם זה מהימן או לא. בטח כבר יש פה צוות שמחפש בגוגל עכשיו מה... מה המקור של זה?
מי הרב שאומר את זה כאילו?
מה המקור? מאיפה זה התחיל? התחיל בזוהר הקדוש, בארי הקדוש, בשלה הקדוש. מאיפה זה התחיל? אבל זה לא חשוב עכשיו, זה לא עכשיו האתגר של השיעור. רק אמרתי שספר הדברים יש לו חשיבות. זה מה שהיה פליטת פה פה בהקשר הזה. אבל אני לא נגד, אני רק רוצה... שלא יהיה מצב שאנחנו אוכלים לוקשים, כאילו. אז כשיש משהו כזה, מיד שואלים, תראה לי מה המקור. כולל גם שיר השירים 40 יום, איוב 40 יום, לשאול מה המקור. תפסים חבונים, אז צריכים לפתוח ולראות איפה זה. כי להגיד בשמו זה לא, אצלי זה לא עובר בגרון. טוב מאוד, יפה מאוד, אני שמח במה שאמרת עכשיו, דבר ראשון, זה ודאי מקור מהימן. תקשיב לך, בואי, פרשי שכה. שהוא לא כספר מוסר. יפה, אז כל זה, זה ממש, ממש בזמן, כי זה בדיוק, אני הרי התחלתי לומר את הרש"י הראשון, ושיפרתם אותי. אז בואו נראה מה אומר הרש"י הראשון עכשיו, זה בול, ממש בול. אלה הדברים, לפי שהם דברי תוכחות, אז לכן זה אלה, הפסיק. הרי ואלה, מוסיף על הראשונים, אלה, זה חדש. הוא מנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. זה ממש מעניין, כי משה רבנו כרגע, הולך להיפרד מעם ישראל. הוא נמצא אחרי, הוא כבר בן 120 שנה. הוא כבר 40 שנה נמצא איתם, מאז הסנה. עכשיו, אכל, מה זה קש? אכל את הקש של החיים. הבן אדם עכשיו נמצא באלף בשבט, הוא יודע שעוד 37 ימים, הוא מזדכה על עצמו. תגיד לי, מה אתה היית אומר בשיחה האחרונה? עם עם ישראל.
היה טוב, תודה.
היה טוב, תודה. נזכור אתכם בטובה. היו כמה נקודות טובות. מה? כן. להבדיל, כמובן, כן. מה סגולה למה? האם ספר הדברים הוא סגולה למשהו? ראות שערה. וזהו, והיא לא שואלת עכשיו יותר. טוב. אז בכל אופן, זה שמשה מצליח בשיחה האחרונה מול עם ישראל להוכיח אותם, זה דבר מדהים. זה אומר... שכשאתה מוכיח מישהו, אתה צריך לחפש את הזמן הכי, הכי יעיל. משה יודע שבשיחה האחרונה, הלב שלהם פתוח לשמוע, כי הם יאמינו שהוא עושה את טובתם. זהו, כי כבר לא אכפת לו. באמת, גם יעקב, בצוואה שלו לבנים, הצודקת, הוא אמר להם תפקידים, לא כולם היו כאלה נוצצים, יודע מה, היו שם גם דברים קשים. על שמעון ולוי לדוגמה. אז רק שנייה אחת מכילה. מכאן שכאשר אדם אכפת לו באמת מהשני, הוא מחפש את הזמן הכי מתאים, למרות שבשבילו אישית, זה לא נוח. לא נוח לסיים באווירה כזאת. לא נוח לסיים את הקדנציה בתחושות קשות שהרבה אנשים בטח ייפגעו ממנו. בדיוק. השאלה שמשה עוסק בה, זה מה תהיה ההשפעה. הוא מבין שבשיחה האחרונה שלו עם עם ישראל, ההשפעה גדולה. למרות שזה לא כיף, אבל ההשפעה היא גדולה יותר. זה אחד. שניים, שימו לב, אומר רש"י, הוא הזכיר את זה ברמז. כשאדם מוכיח מישהו, את לא צריכה עכשיו לדרוך עליה ולסובב, למוח. לא צריך. הרי מה זה להשיג? שתתעורר למשהו, נכון? תעשי את זה ברמז. תשמרי על הכבוד שלה. היא לבד כבר תבין את הרעיון. אני מעריך שכשלך אומרים רמזים כאלה, את מבינה מצוין. אז למה את לא יכולה לעשות את זה גם כן ברמז? אז זה דבר שני, זה עיקרון שני. עיקרון שלישי, שימו לב, לא כתוב ברש"י, אבל זה פשט הפסוקים. כשמשה מוכיח אותם, הוא בהתחלה אומר להם איפה אני נמצא, אומר להם מקומות ברמז באמת. אחרי זה, זה הופך לתוכחה ממש. אבל לפני התוכחה ממש, הוא אומר להם מילים, מילים טובות. זה בעליית ראשון, בסוף עליית ראשון, אחרי שהוא מונה את המקומות, אגב, גם שם, זה באמת מדהים, נניח לדוגמה, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב, מה זה ודי זהב? הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם. הוא כבר, תוך כדי התוכחה כבר, הוא מלמד זכות. הייתה כאן, היה כאן מצב לא פשוט, היה פה הרבה זהב. לכן הגעתם לחטא העגל. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה גם איזושהי סוג של הבנה, אמפתיה מסוימת, אפילו לחטא. ואחרי שהוא אומר את המקומות הללו, אז הוא אומר, השם אלוקיכם, פסוק י' ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. השם, השם, השם אלוקי אבותיכם, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם. סוף עליית ראשון, אחרי זה מתחיל איכה. אחרי זה מתחיל התוכחה. אבל קודם כל אומר להם ברכה. למה זה ככה? כי אם אתה רוצה להוכיח מישהו, אתה רוצה שיהיה לו גם כוח לקבל, אתה צריך לתת לו את הכוח הזה. להגיד לו, אני מאמין בך, אני אוהב אותך, אכפת לי ממך. אם לא אכפת לי, לא הייתי אומר לך את זה. בגלל שאכפת לי, אני רוצה להאיר את עיניך. אז יש פה גם האומץ להוכיח בשיחה האחרונה, יש פה גם האופש התורכה שנעשה בהתחלה ברמזים, ולא בצורה מפורשת, ויש פה גם, זה על בסיס משהו. דווקא בזמן תורכה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, ולהגיד את הבסיס הזה, להגיד כל מה שאני אומר לך עכשיו, קשור, בנוי, על גבי קומה אחת נוספת, מוקדמת יותר, בסיסית יותר. אני מעריך אותך, אני מברך אותך, אני אוהב אותך. אני חושב שכל אחד מכם יודעת עד כמה זה עולם אחר לגמרי כשאדם מגיע מתוך מקום כזה, או אדם מגיע מתוך מקום של תן לו בשיניים. מאוד קשה לקבל כאשר אדם מרגיש שהשני פשוט גומר עליו, מתקיף אותו עם טילים. לכן תוכחה מנצחת היא תוכחה שמגביעה את הבן אדם שאותו אני מוכיח, שמעריכה אותו, נותנת לו גובה, ועכשיו לאור זה, באמת לא מתאים לך, מה שאתה עשית. אני לא אומר לך, אתה כזה, תתעורר, זאת אומרת, תהיה מה שאתה לא, אני אומר, הפוך, אני מאוד מעריך אותך, וזה באמת, לגודל שלך, זה לא מתאים המעשים האלה. זה מה שמשה אומר להם. אז זה לקח מאוד חשוב, כי אנחנו לפעמים, כמו שכותב הרב, מידות הראייה באות תף, לא, עוד לא הגעתם לשם, נכון? לתף. עוד לא. אולי באלול בוגרות, בת השם. אז בכל אופן, אז הרב שם כותב שצריך להיזהר בתוכך, לשים לב איפה האדם נמצא. איפה האדם שאתה מוכיח אותו. איפה הוא מונח. ועד כמה התורה תעזור לו. ולפעמים, אומר הרב, זה פיתוי היצר, להשתקע בתוכחות לכל אחד. לפעמים זה כיף להוכיח, כי אתה מרגיש טוב עם זה. אתה מרגיש כיף, כאילו, להגיד שכולם דפוקים, ורק אתה נשארת האחרון הבריא פה, הסיפור. אז לכן צריך מאוד להיזהר, כי לפעמים זה פיתוי היצר, להשתקע בתוכחות לכל אחד, ואין זה כי אם רוע לב, אומר הרב, והמרחם רחום יכפר. מה קרה?
לא, אני
התפתחתי לזה, נכון? לא שהרב אמר שאני אומר עכשיו, אני אומר שהרב כותב. כן, השם, ברוך השם. אז כשאדם מוכיח, הוא צריך ממש לשים לב היטב, 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 לשים לב שאכפת לו מהבן אדם שהוא מדבר איתו. נכון. נכון, נכון. אגב, אם כבר, אז נאמר שכתוב בשפת אמת, שאוכח תוכיח זה שתי תוכחות. אוכח את עצמך, תוכיח את עמיתך. וכאשר אתה רואה משהו שקורה למישהו, תנסה להתבונן איפה מעין זה גם שייך אליך, ותחזור על זה בתשובה. על החלק מהדבר שהוא שייך כן אליך. קיים בך, או שיש לך איזה רגישות לזה או משהו כזה, אז תחפש איפה מעין זה קיים גם אצלך, ותחזור על זה בתשובה, וכשהחבר ראה את זה, הוא גם רוצה לחזור בתשובה. אתה פותח עכשיו עמותה, ארגון, לחזרה בתשובה מהעניין הזה והזה. הוא אומר, אם כבר אתה פתחת, אז נצטרף. זה נקרא, הוכח, תוכיח. בכל אופן, אז כל הספר כולו, וודאי ההתחלה, היא תוכחה לישראל. אם אפשר, נראה שנייה אחת, בבקשה, רק נקודה אחת שהיא בעצם דוגמה. הדוגמה היא חטא המרגלים. חטא המרגלים מתחיל אצלנו בתחילת עליית שלישי, פחות או יותר. גם בסוף עליית שני כבר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם עומדים להיכנס לארץ, ואז בעליית שלישי זה מתחיל. אומרת התורה, אומר משה רבנו, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ותארים אשר נבוא בהן. האם זה תואם את המציאות, שאת זוכרת מפרשת שלח? האם את זוכרת את פרשת שלח? האם את זוכרת בכלל? האם את? האם? יפה. ושלח יתו, שלח לך אנשים. מה אומר רש"י הזה, את זוכרת? שאתה רצית. השם אומר, אתה ביקשת, שלח. פה, משה אומר שהם פנו אליי, אמרו, נשלחה. איך נאמר בעדינות? אם היינו ציניקנים, זה היה נראה שמשה רבנו מנסה לסדר טיפה את העניינים. כאילו, הקדוש ברוך הוא הוכיח אותה לפרשת שלח, אמר לך, שמה, זה לא רעיון טוב. אבל אתה רוצה תשלח, בעיה שלך. ואתה אומר זה, מה אני? מה הקשר אני? אתם ביקשתם. נשלחה לנו אנשים. זה נראה קצת לייפות את העניין. אבל זה רק ההתחלה. והייתה בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, בסדר גמור. שוב? וואי, מדהים. איך יודעים מה נכון מהסיפורים? התשובה היא, קודם כל, לא יודעים. זה זה גרסה מול גרסה. רק בוא נאמר בעדינות, שהגרסה של הקדוש ברוך הוא, מול גרסת משה, אנחנו מבינים שגרסה של הקדוש ברוך הוא היא הגרסה האותנטית. גרסה של משה זה מה שהוא ראה את זה. יכול להיות שהוא מבין שמה שמשה ביקש, שלח לך אנשים, אחרי לא הוא אמר שלח לך, זה כיוון שהעם ציפה, יכול להיות שהוא זיהה את האווירה הזאת בעם. אבל האירוע האותנטי קרה בפרשת שלח. פה אנחנו עכשיו במבט לאחור, כאילו.
היה איזשהו ביקורת על משה, כאילו על משה,
נכון. ממש ככה. נכון מאוד. כל מקום שיש פרשייה שחוזרת על עצמם ספר דברים, אפשר לראות דרך ספר דברים מה הזווית של משה באירוע הזה. כאילו מה הוא חשב או מה הוא עבר כדי באמת לראות את ה... את האירוע בזווית ראייה שלו, צודקת.
כאילו, אני גדול לא יכול להגיד, כאילו, זה היה זווית ראייה שלי, רק הוא יגיד, כאילו, הוא צריך אחריות, כאילו, איך זה שאומרים שזה רע, אז כן צריך
אחריות. כן. מילה שימה אומרת שמנהיג דגול, לוקח את האחריות עליו. מה את רוצה להגיד על זה, על כאן?
לא יודעת, כאילו, לא מנהיג דגול.
תודה רבה, יש לך כוח.
מה היא ככה, זה לא ככה.
כן, אבל למה זה חשוב לכם לראות את זה עכשיו? מכיוון שאת אומרת, אני מרגישה שמשה רבנו כאן בורח מאחריות. זה נכון? אני הגזמתי או שזה... רק אני הרגשתי ככה.
אני הרגשתי גם, זה מה שרואית אמרה.
כן, כן, את אומרת, זה לא אני. זה לא, אל תרשמו את זה על שמי.
לא, כאילו גם.
אבל באמת, ככה זה נשמע, שמשה רבנו מנסה כאן לייפות טיפה את הדברים בזווית שלו. במקום להגיד, אני שלחתי אותם וזה היה גרוע, אז אומר, אתם ביקשתם שלך, והייתם הדבר בעיניי. אני הייתי, עשה הכל, נעניתי לאיזושהי דרישה מהשטח. יכול להיות שמה שקרה בפועל, כרונולוגית, זה מה שקרה כאן. מה שהשם אמר שלח, אמר לו, האחריות היא עליך. יותר מזה, יש פרשנים שאומרים, שנייה, יש פרשנים שאומרים, ששלח היה תיקון, כך אומר השפת אמת, יש כאן בעיה, עם ישראל לא מאמין לי, אם אתה תשלח אותם, הם יהיו הזרוע שלך, יש להם סיכוי לתקן, לכן שיהיו שליחים שלך, תעשה אותם, תמנה אותם כשליחים שלך. ניתן דוגמה, את מגיעה לכיתה או לשבט, או מה, לא יודע, כמו שקבוצה, של בנות מופרעות, שאת לא מבינה מאיפה את יוצאת איתם ראש, משהו גרוע. ואת, מה אני אעשה איתם? לפעמים, כשאין לך ברירה, את מנסה לצוד משטפיות, לבחור איזה אחת שהיא הכי קטסטרופה, רגע, תקשיבי שנייה, אני עושה לך מינוי משהו, את בשמי, את תגידי להם, את היא אחראית, על כל הכיתה, אני סומכת עלייך. למה עשית את זה? כי לפחות עכשיו, לפחות היא, תהיה אולי קצת פחות חצופה. הייתי לפני הרבה שנים, הייתי אברך, אני חושב עדיין, או משהו כזה, אולי קצת אחרי, והיה כנס ארצי של מדריכי חתנים. כן, יש לי מאות מדריכי חתנים שהתאספו, והיו גם שיעורים שקשורים לזה, וגם דיונים שקשורים לזה. ובין השאר, אמר רב גדול, אמר שהוא חושב שבכל ישיבה צריכים למנות את כל האברכים ללמוד הדרכת חתנים. כלומר, זה צורך לאומי. ואז הוא אמר, אתם בטח שואלים, למה צריכים שכל האברכים ללמוד את חתנים? אז הוא אומר, פשוט, כדי שיהיו חתנים טובים. כי אם אתה תהיה מדריך חתנים, אתה לא תרגיש שתוקפים אותך, בוא תתנהג יפה כחתן. כמדריך. בוא תלמד איך חתן מתנהג בזווית של הדרכה. ככה אתה תהיה חתן טוב יותר. זה מה שהוא אמר, והוא לא אמר את זה בצחוק, ממש ברצינות. שלפעמים כשאדם נמצא בעמדה של אחריות, אז הוא בעצמו מתנהג יפה יותר. אני אשאל שאלה קטנטנה. מי כאן הייתה גם חניכה בתנועת נוער וגם מדריכה בתנועת נוער? יפה. מבין אלה שענו כן, רק הם עכשיו, בשלב הבא. מבין אלה, כשהיית חניכה, האם היית בשליש הראשון של הטור בטיולים? בשליש האמצעי או בשליש האחרון? מי הייתה בשליש האחרון? רק מי שאמרה קודם כן, יפה מאוד. כשהיית מדריכה, האם עברת לשליש הראשון של הטור? לא עברת? את היית מאספת? כן? יפה מאוד. יש מדריכים שפתאום כשאת מדריכה, פתאום את פנטרית. כאילו כל הזמן את בוכה מייללת כמו שוגעת, כאילו שמה זה הטיולים האלה וזה, פתאום את מדריכה, הכל מתהפך לך לראש, פתאום הכל מצוין. אל תתבחיינו, זה חשוב מאוד לעלות לביריה. מה קרה כאילו? אז יש שינוי כשאתה נמצא בעמדה של השפעה. אפשר לומר שזה פרשת שלח. בכל אופן, זה רק הבדל אחד. אבל הייתה פה שאלה קודם של הזום, אז בואו ניתן צ'אנס. בכבוד. נשות הזום.
זה, רציתי פשוט להגיד אני זוכרת שכשלמדנו בשלח, אז דיברנו על זה שזה שלח לך לפי הדעה שלך, לפי הכיוון שלך.
זה נכון, נו.
שזה לא כאילו, לא שאתה יזמת, אלא לפי הכיוון נכון, המחשבתי נכון. שלך, ולא...
נכון, בפשט, את צודקת מאוד, ככה רשי אומר. אבל השפת אמת אומר, ששלח לך זה היה בדיוק התיקון, או ניסיון לפחות לתקן את, את חטא המרגלים, כש... נשמתו של משה תלווה אותם כאילו. לכן זה שליח. הוא עושה הרבה מתנים על הסיפור הזה של השליח שנשלח. מי הייתה פה שליח הנהלה ארצית? אתה אישהו? שלא תדעו צער. טוב. בכל אופן, זה היה עניין ראשון. שפה זה בעצם כאילו התהליך שהם הציעו והותב בעיניי. שם כזה לא יכול להיות, הותב בעיניך את כבר שלך, אתה אומר, נכון? יכול להיות. כן. כל מי שהיה בוגר בחטא המרגלים כבר לא איתנו היום, את צודקת. יפה, אז זה בדיוק הסיפור, כנראה שאם יש עונש לדורות, אתם זוכרת, נכון, כתוב, אתם בחיתם בחייה של חינם. עכשיו, יהיה לכם בחייה לדורות. אם יש בחייה לדורות, סימן שיש עדיין שאריות מחטא, החטא הזה, גם בדורות הבאים. בבית המקדש. זאת אומרת, זה לא שאתם לא היה אחד פעמי, הוא היה אירוע מתגלגל, במשך כל הדורות. מעניין מאוד, אתם זוכרות שאנו אז בשלח, שאלנו איך יכול להיות שהם הלכו וחזרו מקדש ברנע עד רחוב לבו חמת וחזרה ב-40 יום. זה לא הגיוני, גם מי שבאמת ספורטאי מצטיין ועושה שביל ישראל, שזה רק שליש מהדרך הזאת, הלוך ושוב, זה לא 40 יום. יפה, ואז אמרנו סברה שהם הגיעו עד אחד אשכול וחזרו. בואי תוכיחי את זה עכשיו מכאן. אז זה בקלי קלות. מהפסוקים שלנו כאן. תוכיחי שהם בעצם לא הלכו עד רחוב לבו חמת. יפה, זה ממש מפורש. ויפנו ויעלו ההרה. הרי כתוב, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, נכון? ויפנו ויעלו ההרה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה. ואז פסוק הבא, ויקחו בידם מפרי הארץ, ויעודו לנו וישיבו אותנו דבר. זה ממש מפורש. שבעצם המסע של המרגלים לא היה כמו התכנון כאילו, אלא הם פשוט פרשו מיד בהתחלה. הם הגיעו עד אחרי אשכול, הכוונה היום זה באזור סדרות, וחזרו חזרה, זה נגמר להם, כבר לא היה טעם יותר. כי הם ראו מה קורה בהמשך, הם הבינו את הנחל אשכול, הם כבר צפו לכיוון חברון, ראו כבר את המבצרים, וזה נגמר, אין טעם יותר להמשיך. וישבו בפסוק קפה, כן, ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. מדהים. ולא אביתם לעלות, אמרו לכם שהיא טובה, ולא עליתם. מי זוכרת מהרמב״ם טכניקה דומה למה שכתוב כאן עכשיו? קשור לרק בעומר באיזשהו אופן. הרי מה כתוב כאן בעצם? אנחנו זוכרים שכשהם חזרו המרגלים, 10 אמרו לא נוכל לעלות אל הארץ. 2 אמרו, יהושע וכלב אמרו, עלו נעלה, נכון? פה הוא אומר, הם אמרו טובה הארץ, ולא אביתם לעלות, אתם חטאתם. הם אמרו לכם שהיא טובה, אבל רק 2 אמרו שהיא טובה. שמה? והוא גם אומר שם, ודימה הוא, זוכרות? וכל חכמי דורו, מי זה הוא? רבי עקיבא, אומר, דימה, וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח. ואנחנו יודעים שזה לא כל חכמי דורו. אנחנו יודעים שהיה שם מחלוקת, בבלי ירושלמי, וגם מחלוקת רבי יוחנן בן תורתא ורבי עקיבא. אבל מה זה בכל חכמי דורו? שבאיזשהו אופן, כאילו כלל החכמי, זה היה המסר המרכזי לפי הרמב״ם. למרות שהייתה גם דעה אחרת, אבל זה לא המסר המרכזי. יפה, אז פה הוא אומר, אמנם זה היה רק 2, אבל הייתם אמורים לשמוע עליהם. גם אפשר לומר שהיה שם, זה כמו, אתם בטח זוכרות, שיש משנה בסרט בר המציע, שאומרת 2 אוחזים בטלית. למדתם את זה כיתה ד'? מי שלמדה. זו מהקולה שלי וזו מהקולה שלי, אז מה הדין? יחלוקו, נכון, חצי חצי, כי אין עדים, יש רק תפיסה, חצי חצי זה יחלוקו. מה הדין אם זה אומר כולה שלי וזה אומר חצייה שלי? מה זה אומר בעברית? אחד אומר אני תפסתי ראשון, השני אומר תפסנו ביחד. מה הדין לדעתכם? אין עדים, אין שום דבר. לא הבנתי כלום. את הכל. מה אם הוא שאומר אנחנו... זה שאומר ביחד? אתה רואה את הכל? שוב, 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 יש כאן ככה. תקשיבו לשנייה, ראובן ושמעון. ראובן אומר כולה שלי, כל התלית כולה שלי. שמעון אומר של שנינו. את אומרת, שמעון, הוא מקבל הכל? למה? ראובן יקבל הכל. למה? כי זה מה שהוא אומר, הוא הגון, הוא לא משקר. הראשון יכול להיות שהוא משקר.
אבל
הוא אומר, מה זאת אומרת, אנחנו ביחד קפצנו? לא, על פי שניהם זה מציאה. לפי שניהם זה מציאה הייתה ברחוב. שניהם קפצו עליה. אחד אומר, אני הייתי לגמרי לבד ראשון, שני אומר, זה היה ביחד. עדיין ראובן. ראובן אומר, כולה שלי, שמעון אומר חצייה שלי. מה אתה? עורך הדין שלו? לא הבנתי. אל תגיד תלית, תקריא לזה סדין, ענק, ברזנט. למה אני רוצה לשקר? לא, כי יכול להיות שהוא לא מעיז פניו. זה בושה כאילו להגיד. אם הוא הגיע שני, זה כאילו עזות מצח להגיד כולה שלי. אני מנסה לשחק אותה שכאילו גם משהו ביחד. אז שימו לב איך פועל הראש של גמרא. אפילו משנה. אומרת המשנה פשוט. בואו נעשה ניתוח עכשיו, לא למי טוען מה, למי אני מאמין, בואו נראה, נחקור אותם. נעזוב את זה רגע אחד. אין פה עדים הרי, נכון? בואו ניקח את התלית רגע, נחשוב, אחד אומר, כל התלית שלי, אחד אומר, רק חצי שלי, וחצי שלך. על חצי תלית, אין ויכוח, נכון? היא כולה של ראובן, כי עליה, גם שמעון מודה שהיא של ראובן, נכון? אז חצי הורדנו? הורדנו, יפה מאוד. בחצי השני, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, נכון? ואז יחלוקו. זאת אומרת, ראובן מקבל 3/4, ושמעון מקבל רבע. בדיוק, יפה מאוד. יועצת מס. כנראה שיש מה לעשות עם זה. מפית, מפית לארוחת 10. בכל אופן, זה גם יכול להיות, זה לא חייב להיות לגזור את הטלית. זה יכול להיות השווי של הטלית. אם אתה משקר. אם אתה רוצה לשקר, יכול להיות שמשתלם לשקר, אבל לא, כאילו, רוב האנשים לא רוצים לשקר. בכל אופן, איך זה קשור? כי הרי כל המרגלים אמרו, באנו אל הארץ, זכות, והנה זבת חלב ודבשי, וזה פירייה. ואז עשרה אמרו, אפס כי אז העם. זאת אומרת, כולם הודו שהיא ארץ זבת חלב ודבש. חלקם אמרו, אנחנו לא מסוגלים. משה רבנו כאן לוקח רק את החלק הזה נטלית. הוא אומר, אתם אמרתם כולם, טובה הארץ מאוד מאוד. היא טובה. למה לא שמעתם להם? כי האמנתם לעשרה שאומרים אפס כי אז העם?
כאילו, זה לא סתם אנשים, זה
מנהיגים
החברה, כאילו,
אני
חושב שאם הייתי במקומם, הייתי גם...
גם מקשיבה, נכון?
זה לא סתם.
נכון? מי שואל את השאלה הזאת? בשמך? הרמב"ן. הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, ואני אקריא. הוא אומר, ואני תמה, שימי את זה ממש אחד לאחד. אם כן, מה הטענה הזאת עליהם? שנייה. וראוי, שיאמינו לעשרה יותר מן השניים, כך אומר הרמב"ן. אולי טען עליהם, עכשיו הוא אומר, איך, מה כן משה, כאילו מאשים אותם כרגע, אולי טען עליהם, כיוון שהקדוש ברוך הוא הודיע אתכם שהיא ארץ טובה, וגדולי השלוחים והצדיקים שבהם, אף הם מעידים כן, היה לכם להאמין כי האחרים, מפני מורך לב אמרו מה שאמרו. הייתם אמורים להבין מאיפה מגיע כל משפט או כל דעה. הרי השם אמר לכם שהיא טובה. השניים אמרו לכם שהיא טובה. גם העשרה אמרו שהיא גם טובה. היא זבת חלב ודבש. אז כשאתם שם אפס כי אז העם, אתם אמורים להבין שזה מגיע מתוך פחד. למה לא הבנתם את זה? זאת אומרת, זה הייתה האשמה. הייתם אמורים להאמין לעשרה, לשניים, סליחה, נגד העשרה א' כי השם איתם. בית, כל העשרה אמרו שהיא טובה. אף אחד לא חלק על זה שהיא טובה. רק אמרו, אין לנו סיכוי. אז כאילו, תרוממו. יותר מזה, אחרי שהוא אומר את כל הדבר הזה, הם התייאשתם ובכיתם וכל זה, ואז זה באמת דבר קשה מאוד. ואז רק שנייה אחת, השם מעניש אותם, ואז מגיע הפסוק שאתם חייבות לתרץ אותו. הוא אומר ככה, אחרי שהשם נשבע, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה שנשבעתי לתת לאבותיהם, לאבותיכם, סליחה, זולתי כלב בן יפונה, הוא יראינה ולא ייתן את הארץ אשר דרך בה, ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם. דרך אגב, פה לא מוזכר יהושע משום מה, אוקיי, ואז מגיע פסוק דרמטי. אומר משה, בנאום שלו, גם בי יתענף השם בגללכם, לאמור גם אתה לא תבוא שם. באמת? מה קרה? התעכבתם על זה היום. צודקות? כאילו, מה זה הדבר הזה? זה שכתוב של ההיסטוריה. הרי מה גרם למשה להיענש? מי מריבה, נכון? זה קרה בשנת ה-40. על מה אתה מדבר בדיוק? מה זה ככה? תסבירי. אז זה הסיפור? על זה הוא יכול לומר, בגללכם? מה מאותה סיבה? מה אותו דבר? שבגלל שיש מעבר כזה, לכן מה? יפה. אמנם בפועל החטא שגרם הוא חטא ההכה, מי מריבה בשנת ה-40. אבל פה משה מדבר לא על מתי זה נכרס כאילו כרונולוגית. הוא אומר, בגללכם עברנו הנהגה. הרי מה הייתה הבעיה? הבעיה שלכם הייתה שאתם לא רוצים הנהגה טבעית, ובסופו של דבר עברנו, הרי הם רצו שליחים לראות הארץ, כי הם לא רצו ניסים, רצו בטבע, נכון? ובאמת בסופו של תהליך, עם ישראל עובר להנהגה טבעית, הוא נכנס לארץ בדרגה נמוכה יותר. אומר משה, בגלל זה לא יכולתי להיכנס לכם לארץ. זאת אומרת, בפועל, החטא שגרם לעונש היה מי מריבה. אבל העומק היה כזה. מי אומר את זה? האור החיים הקדוש, יפה מאוד. מה הוא אומר האור החיים הקדוש, בכבוד? נכון. יפה מאוד. מצוין, מצוין. אז בעצם נפילת המדרגה הייתה כבר מתי? בחטא המרגלים. היה אפשרות לדלג מחדש כאילו, ולהגיע מחדש למדרגה של משה רבנו. אבל הוא לא עשה את זה, אבל זה כבר היה מועד ב' כאילו. מועד א' היה כבר בחטא המרגלים. הייתה אפשרות לתקן את זה, משה רבנו פספס. אבל באמת הגורם שגרם בעומק לעונש הזה, הוא לא המעשה האחרון. הוא מזמן. זאת אומרת, יש כלל כזה לגבי בית המקדש, שחזל אומרים, בית שרוף שרפת. מה זה בית שרוף שרפת? השריפה שקלטה את בית המקדש קרתה בתשעה באב, זה נכון, כמעט בעשירי באב. אבל מה שגרם לשריפה לא התחיל בגפרור, הוא התחיל עוד הרבה לפני כן. כשמשה מדבר על תוכחה, הוא מדבר על השורשים. הוא לא מדבר על מה קרה בפועל, מתי זה קרה, אז אנחנו זוכרים מתי זה קרה. זה קרה לפני חצי שנה. יודעים את זה. הוא מדבר על מאיפה זה התחיל. וזה אומר האור החיים הקדוש, שהעובדה שעם ישראל יורד בדרגה, היא בגלל חטא המרגלים. ואז משה לא מתאים. אני אשאל עוד שאלה, אם אפשר לכבוד בית חנן, אפשר? כתוב בשבוע הבא, בית חנן, אל השם, בית הילמור וכו', אנחנו אומרים שמשה רבנו מתחנן והתחנן תפילות, נכון? 515 תפילות, תף, קוף, תת, וו, בגימטריה, תפילות. ועכשיו גם, כמה שבוע אנחנו אומרים לו, רב לך, אל תמשיך, כי תכף אני חייב לענות לך, ואסור לך להיכנס לארץ. שאלה, הרי משה רבנו יודע את כל החשבון, שכדי שעם ישראל יצליח לשרוד, לחיות, הוא צריך שיהיה אפשר להשליך את חמתו של הקדוש ברוך הוא על עצים ואבנים. אם לא תהיה אפשרות לחורבן, חלילה, יהיה חורבן לישראל. לכן הגלות זה סוג של הצלה. שהשם ישליך את חמתו על עצים ואבנים, זה מזמור לאסף, אתם זוכרות. אז אם ככה, אני לא מבין. הרי משה רבנו, הוא יודע את הכל בהסתכלה למהירה. למה אתה מתפלא לבוא לארץ? הרי אתה יודע שאם אתה נכנס לארץ, לא תהיה גלות. אם לא תהיה גלות, אי אפשר יהיה לשרוף את בית המקדש. אי אפשר יהיה לשרוף, עם ישראל יחטא, חלילה, בסכנת שמד. משה רבנו לא ידע את החשבון הזה, הרי זה בסוף, זה בשבילכם. זה מה שכתוב כאן, דרך אגב, בגללכם. בגלל הכוונה זה למענכם. כאילו אני נהנשתי כדי שלכם יהיה כניסה לארץ, הוא בעצימות נמוכה, מה שנקרא, ותוכלו גם לגלות כשצריך ולא לקחד. כן, אבל אז אם יהיה חטא, אם עם ישראל חוטא, הלך עלינו כאילו. מה? נכון. אבל זה מה שהוא אמר, אז ברוך הוא אומר לו, אני בכוונה אכניס אותם בצורה כזאת, כדי שיהיה פתח מילות. אתה אומר, לא, אני מתחנן אליך להכניס אותי לארץ. אתה לא מבין שזה לרעת עם ישראל? הרי יש מדרש שאומר, בבה את חנן, אומר השם למשה תחליט, אני יכול לבטל שבועה אחת, או שלהם או שלך. תבחר. אז משה אומר, אתה עושה צחוק הקדוש ברוך הוא? ימות משה ואלף כמוהו, ואת יזק ציפורנם של אחד מהם. אז מה משה מתפלל? אלא כמובן, אני אתם טוב, שאנחנו מבינים שיש איזו חוקיות כזאת. כאילו, אם משה נכנס, אז לא יהיה חורבן. לא יהיה חורבן, אז יהיה חטא, אז יהיה כן, חילה שמד לישראל, חלב שלום. אבל משה אבל בכלל לא בחשבון הזה. הרי הוא מתפלל הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, מי ברא את החשבון? זה לא כאילו לבחור בין אלטרנטיבות. לפעמים את אני עומד באוטובוס בתחנה, אוטובוס הבא, הכל לטובה, היה עוד פיגוע, מי יודע, וזה, הכל לטובה. אבל משה רבנו אומר, מה הקשר, כאילו? מה, אי אפשר שהאוטובוס יעצור ולא יהיה פיגוע? כאילו, מה זה החשבונות האלה? אבל בכל אופן, ודאי שכאן מדובר שמשה אומר להם, גם בי יתנף השם בגללכם. זה הכוונה בשבילכם. ואז יהושע אבינו הוא זה שצריך בעצם להביא את העם לארץ. וגם בהמשך, המשך העונש, מכיוון שכאן משה עוסק, נקרא לזה לא במה שקרה, אלא בכוחות שגרמו למה שקרה. מה שגרם לחטא מי מריבה, שהוא היה הקש, הגפור, כאילו שהציל את זה, השורש של הגפור היה בחטא המרגלים בכלל. נכון, אז משה על זה כן מתפלל. השם אומר לו, רב לך, זה לא טוב. זה לא טוב שיהיה חשבון שונה. זה, למען עם ישראל, זה טוב שאתה תוותר. ואכן, משה הפסיק להתפלל. זאת אומרת, זה שיש לך הוא אומר לו, אל תוסע לדבר אליי עוד, הוא אומר למשה עוד תפילה אחת, ואני מקבל את דבריך. גם זה, זאת אומרת, צריכים באמת לסבר, מה זה אומר כאילו כמות התפילות. אבל עברנו את זה איכשהו, משה רבנו שותק. הוא יודע שעוד מילה אחת שהוא אומר והוא נענה, והוא לא אומר אותה. נכון, כי כנראה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה, שיש בו גם טבע רוחני. ואת הטבע הזה הרוחני, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להפר. לא שהוא לא יכול, הוא יכול מאוד. הוא לא מעוניין להפר אותו. הוא רוצה שיהיה לעולם טבע רוחני מסוים. אז זה דוגמה לאיך פרשה נראית, פרשייה נראית בזמן אמת, ואיך היא נראית אחרי. מה, זאת אומרת, אם היה את הפסוק הזה, היו אומרים אותו בפרשת שלח. היית אומרת, אני לא מבינה כלום, כאילו. הרי מתי משה רבנו נגזר עליו? 40 שנה אחרי. אבל 41 שנה או 40 ושנה אחרי, משה רבנו עכשיו מבין מאיפה זה התחיל. כאילו רק אחרי שנגזר עליו שהוא לא יבוא לארץ, עכשיו הוא יכול לחזור אחר ולהגיד, בעצם הזרע היה כבר בחטא המרגלים. לא שהוא לא רע, הוא לא יכול להגיד את זה לישראל. כי זה עוד לא קרה אז. אני אתן דוגמה. את נמצאת כאן, הכל טוב יפה, לפעמים את שמחה, לפעמים את כועסת. את הולכת הביתה, ובעוד כמה זמן, יהיה איזה אתגר, כזה או אחר. ואת תעמדי בו. וכשאת תעמדי בו, את תזכרי למה שקרה השבוע, בשיעור כאילו. אז שם זה התחיל, שם אני כאילו אמרתי לעצמי, אני הפעם עומד בזה, והנה עובדה, אמרתי לזה אחרי חודש, חודשיים, היה אתגר, עמדתי בו. זה לא התחיל בעוד, כאילו, חודשיים, זה התחיל כבר קודם, אבל אז תוכלי לראות מה קרה קודם בפרספקטיבה אחרת. יש גמרא כזאת שאומרת, שאין תלמיד עומד על דעת רבו עד 40 שנה. זאת אומרת, אני שומע שיעור, יכול שאני חושב שהבנתי, לא הבנתי באמת, רק אחרי 40 שנה יורד לי הסימון. יש דברים כאלה, לא בכל דבר זה ככה, אבל יש דברים שרק אחרי שנים, כאילו אני עכשיו יורד לי הסימון באמת. לא, לא, אבל זה נכון, זה דוגמה טובה. אבל יש משהו במספר 40 שהוא דור. כאילו רק בדור הבא אני יכול להבין מה קרה לי אז. אז זה דוגמה. מידע הזה, אני חושב שיש פה עקרונות שצריכים להפיק, להפיק לקח מהם. הרי עכשיו זה כבר באמת כאילו after party, אבל יש כאן עקרונות שאפשר ללמוד מתוך הדבר הזה. לדעת שארץ ישראל, אנחנו נראה עוד, שכל ספר דברים מוצף באיסור עבודה זרה. מכיוון שהמעבר הזה בין נס לטבע הוא מעבר מסוכן מאוד. שאפשר בקלות להגיע למצב, אנחנו רוצים עבודה עזרה, כי זה עבודה קלה יותר. זה זמין יותר. אז פה מדובר על עקרונות שהדבר הזה בעצמו כבר עבר. אבל הכלל שעל פיו זה עבד, הוא חוזר על עצמו במצבים אחרים. בהמשך, כן. ולכן כאן זה בשבילכם. כי יש כלל ישראל, זה לא קשור מי היה שם פיזית, בפועל. אלא עם ישראל נושא בתוכו את הכוח הזה, את הענן הזה, את העננה הזאת. אז אני בעצם נענשתי בשביל כלל ישראל. לא אתם אישית, כאילו. לא האנשים שעכשיו עובדים כאן. אלא כלל ישראל. כן? בגלל זה הקדוש ברוך הוא העניש אותי. או בשביל זה יותר נכון. המשך הפרשה כולה עוסקת בהמשך המסעו של עם ישראל, עוג מלך הבשן, קצת בני גד ובני ראובן, ועל בעצם סוף הפרשה. רק נאמר שהפרשה נקרא פרשת חזון. למה? כי ההפטרה, נכון. לא קצת מוזר לך ש... כאילו פרשה כל כך קשה נקראת חזון? עשית פעם ערב חזון? למשהו, כאילו? נכון, זה ערב של חלומות כזה, נכון? שמה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, כל הדברים האלה. אז למה זה נקרא שבת חזון? אל תענו, תחשבו על זה פשוט. תחשבו למה הפרשה הכי קשה, ההפטרה הכי קשה בשנה, נקראת הפטרת חזון. זה, אפשר לומר שיש בנביאים, בחז"ל, יש הומור שחור. אבל אפשר גם לחשוב על זה, על פתרון אחר. אז אם אפשר לחשוב על זה, יש לנו שבת לפנינו. נשמח לשמוע תשובה. השאלה הזאת, אפשר גם לשאול הורים, סבים, סבתות, סודים, דודות. למה השבת נקראת שבת חזון, על שם ההפטרה? ולמה לקרוא לזה בשם כזה יפה, בתוכן כל כך גרוע? גם ההפטרה והסבא בטח אתם מכירות, נכון? הפטרה קשה ביותר. זה השיא של השלוש פורנויות. הרי יש שלוש הפטרות פורנויות ושבע נחמות. השיא של השלוש פורנויות הוא בחזון הזה. תמיד. תמיד דברים. תמיד לפני שבת כמובן, שבת חזון. תוכן שלו, גרוע מאוד. זה האשמות קשות על עם ישראל. לא, ההפטרה, ההפטרה נקראת חזון. הוא תוכחות. נכון, רק פה זה התחיל, כאילו על ההתחלה מיד אתה צולל לתוך תוכחות. זה מאוד נחמד. איך זה קשור, כאילו, אבל... אנחנו לא, לא, זהו, המנהג פה שאנחנו לא עונים על השאלות האלה עכשיו, אלא יש לכם עכשיו עד שבת וגם בתוך השבת לחשוב למה השבת הכי קשה בשנה דווקא מכונה בחז"ל שבת חזון. יישר כוח.